נקייה חדשה עכשיו של ה...
זה בעיה שלך, לא...
קשה
לשתוך
נקייה.
למה? אה, לא יודע. לא, אבל זה מסוכן, כל ה...
מה?
ההקלטות האלה.
למה?
לא יודע. טוב. אפשר להתחיל. בשעה טובה.
טובה
ומסלחת. טוב, ספר הכוזרי.
אפשר להגיש את זה לעילו נשמת אביטל בת גילה.
אביטל בת גילה. טוב. ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. גם אם בחלק מהדפוסים מופיע שם אחר. גם אם בחלק מהדפוסים הספר מיוחס למישהו אחר. מיוחס ביסודו להחכם החבר רבי יצחק הסנגרי ז"ל, אשר קידש שם שמיים בוויכוחו הישר. טוב. זה מעניין שבאותו ספר, טוב, נעזור, אני אחר כך כתוב, חיברו בלשון ערבי הרב החכם הכולל רבי יהודה הלוי הספרדי ז"ל, בכל זאת. אבל זה אחד מהאגדות שמסתובבות. ככה, אבל... טוב, רבי יהודה הלוי נולד ב-1075, ככה אומרים, אין שום ידיעה ודאית לגבי השנה, ולכן יש כל מיני תאריכים שמסתובבים, אבל... נפטר ב-1141, זה בטוח. נולד או בתולדו או בתודלה, גם זה לא ברור. כן? מה שבטוח, שהוא עלה לארץ ב-1140, ונפטר כמה חודשים אחרי שהוא הגיע לארץ. זה ידוע. גם אם יש היסטוריונים שפקפקו בדבר הזה, האם הוא הספיק להגיע ממצרים לאקו או לא וזה, אבל מצאו בהגניזה של קהיר תעודה שמאשרת אכן את הדברים האלה. רבי יהודה הלוי אף פעם לא מילא תפקיד של רב בשום קהילה. היה כנראה תלמיד של עריף. אני אומר כנראה כי יש גם כן שמפקפקים בדבר הזה. תלמיד של עריף, כן? הוא הסתובב בספרד בלא מעט מקומות, באיזשהו שלב מוצאים אותו בגרנדה, כן? התקופה שלו היא תקופת הכיבוש הנוצרי. עד אז ספרד כולה בשליטה מוסלמית, וזה תחילת הכיבוש מחדש של הנוצרים. הוא היה רופא במקצוע, וידוע שהוא היה בקשרים עם אבן עזרא, רבנו אברהם אבן עזרא. האם הם היו מחותנים או לא, זה גם סיפור ש... מפרנס כמה אנשים באקדמיה עד היום, לא ברור. היה בקשר עם אחד מגדולי התלמידים של עריף, שהוא הארי ניגש, שהוא רבו של הרמב״ם. כנראה שהם למדו תקופה ארוכה מאוד ביחד אצל עריף. זה מה שאפשר להגיד, אפשר להגיד עליו, בגדול. הספר, גם כן לא ברור מתי בדיוק הוא נכתב. השם האמיתי של הספר, שנכתב בערבית, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. טוב, אז כוזרי זה קצת יותר קצר, וככה זה כבש את העולם. כנראה שסוף הכתיבה היא מלפני עלייתו לארץ, אז יש כאלה שאומרים שב-1138, תשע, כמה חודשים לפני שהוא עלה לארץ, אז הוא סיים את הכתיבה. ספר כתוב בערבית, ולכן הוא מיועד ליהודים שיודעים לקרוא ערבית, אבל הוא תורגם מהר מאוד על ידי יהודה אבן תיבון, המשפחה שאחראית על רוב התרגומים של לא רק הכוזרי, המורה נבוכים, כתבים של הרמב״ם, האמונות ודעות של הרס"ג וכו' וכו'. הם אלה שחידשו בשפה העברית מאות מילים כדי לתרגם את המושגים שלא היה להם שום מקבילה בעברית באותה תקופה. מבחינת הספר עצמו, בערבית יש כתב יד אחד שלם שנמצא. הכתב יד הזה הוא לא מהמקור, הוא העתקה, ולפי התרגום של הראשון של אבן תיבון יש שינויים מהותיים בין מה שנמצא בכתב יד הערבי ובין התרגום העברי. הכתב יד הערבי הוא מאוחר מהתרגום, ולכן יש לשער כאן שהתרגום נאמן למקור וחלו שיבושים או שינויים במהלך העתקות. זה קורה הרבה פעמים. מאז יש תעשייה שלמה של תרגומים של הספר. צריך לציין שהוא אחד מהספרים הראשונים שיצא בדפוס בעברית, כן? המהדורה הראשונה היא דפוס ראשון מ-1506, וסך הכל 15 שנה אחרי המצאת הדפוס, כן? זה מהר מאוד הפך להיות, זאת אומרת, זה היה כבר כנראה, זה היה ביקוש לספר, כי לא סתם תחו, זה לא PDF של היום שבכמה שעות אפשר להדפיס ספר שלהם, זה ממש
גוגל.
כן, אז כאן זה סיפור בפני עצמו. יש לספר הזה מספר פירושים קלאסיים. כאן בדרך כלל בכל המהדורות המודפסות היום, עוד הישנות, תמיד הם מדפיסים שני פירושים. הראשון נקרא כל יהודה, והוא יחסית ישן, מ-1599 רשמתי, כן? של רבי יהודה מוסקטו. ויש פירוש אחר שנקרא אוצר נחמד, שהוא מאוחר יותר, שהוא כבר מרבי ישראל זנושפץ, שזה כבר מהתקופה האשכנזית. מאז הדפיסו את הספר בצורות שונות עם שני הפירושים האלה. הבעיה זה העברית. קשה היום לרוב האנשים להתמודד עם העברית של התרגום של אבן תיבון, מסיבה זו או אחרת. ולכן התחילו במאה ה-19 להופיע תרגומים נוספים. מה שאנחנו ניקח כבסיס זה התרגום של דוקטור קופמן. זה ההוצאה של דביר, בסדר? מאז יצאו עוד תרגומים, כמעט כל שנה יש תרגום חדש. יש את התרגום של הרב שילת, שהוא טוב. יש את התרגום של פרופסור מיכאל שוורץ, זכרונו לברכה, שהוא מעולה, למי שרוצה לקרוא עברית מודרנית. הבעיה...
יש תרגומים מאוד נבוכים גם, לא?
כן, כן, הוא תרגם הרבה זמן.
למה אנחנו לא לומדים את שוורץ, לפי
שוורץ? כי חלק מהמושגים שהפכו להיות קלאסיים אצל התרגום של הראשוני וגם התרגום של קופמן נעלמו אצלו. העניין האלוקי איננו הסגולה וכו', הוא מצא, הוא תרגם את זה אחרת.
אז בכל אופן נחשב לטוב.
הוא מעולה, הוא לא זה, הוא מעולה. הוא מעולה, אבל... טוב, אני החלטתי ככה, מה לעשות. חוץ מזה, זה הספר שלמדתי בו.
הוא שרב קפח, שהוא...
יש המון. יש המון, יש המון, המון תרגומים, אפשר להתווכח, בסדר, זה לא ענייננו. פירושים חדשים גם כן יש בלי סוף. לפני כמה שנים יצא פירוש של הרב הנזיר, זה לא בדיוק פירוש, זה אוסף של הרישומים שלו והמחברות שלו לקראת השיעורים שהוא העביר בישיבת מרכז הרב במשך 20 שנה. לכוזרי, זה מאוד מלומד, לעניות דעתי, אין מה לעשות עם הדברים האלה. זאת אומרת, הוא לא בא להסביר, הוא בא, זה יותר אוסף של הערות על ה... או על התרגומים עצמם, או על כל מיני נושאים. טוב, יש פירוש של הרב אבינר, יש פירוש של הרב שרקי, זה בתקופה האחרונה, ויש עוד, כל אחד עם הפירוש שלו. טוב. ספר עצמו מבוסס על סיפור היסטורי אמיתי, לא על המצאות כפי שחלק רוצים להגיד, זה סיפור אמיתי שקרה ב-400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, של גיור של... של? לא. לא, לא. אני מצטער לאכזב. של חלק ניכר של אנשי החצר והמלך עצמו של ממלכה בשם כוזר, מבחינה גיאוגרפית הם באזור של קרים פחות או יותר, זאת אומרת מה שהיום הוא דרום אוקראינה, בולגריה וקצת יותר מזרחה וצפונה, בסדר? זה סיפור היסטורי, וזה סיפור היסטורי שנודע ליהודי ספרד במאה העשירית. ויש מכתב שנשלח על ידי רבי חסדאי בן יצחק בן שפרות למלך הכוזרים. המכתב נכתב כנראה על ידי מנחם בן צרוק. מנחם בן צרוק זה מישהו שאנחנו מכירים אותו מפירושו של רש"י. רבי מנחם ברש"י והוא. בסדר? כנראה הוא ניסח את המכתב, המכתב קיים, אפשר למצוא אותו בגוגל אפילו, בסדר? וממני חסדאי בן יצחק בן עזרא מבני גלות ירושלים אשר בספרד, עבד אדוני המלך, המשתחווה הפעים מארצה לאומת, זה הסגנון הרגיל הפיוטי של... וזה, והוא רוצה פרטים על הסיפור, התשובה לא יודע אם היא קיימת, בסדר? זה מכתב די ארוך שהוא שולח למלך כוזרים באותה תקופה כדי לשאול אותו מה זה הסיפור הזה. מה?
מצליח
הגיור. עובדה שכן, זה 200 שנה פלוס אחרי הסיפור עצמו. בסדר. רבי יהודה הלוי לקח את המקרה הזה, וזה הבסיס, התבנית של כל הספר. הספר זה לא הדו-שיח באמת בין... המלך דאז ואותם אנשים שמוזכרים בתוך הספר. טוב, עד כאן לגבי זה. לפני שנתחיל, יש הערה חשובה מאוד של הגאון מווילנה לגבי מהות הספר. זה מובא דווקא במעשה רב שהזכרתי לפני זה. הגאון מווילנה אומר שספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, לא פחות ולא יותר. וצריך קצת להבין מה זה הביטוי הזה של הגאון, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. והשאלה המתבקשת היא כמובן השאלה מה זה אמונת ישראל אם זה לא תורה. כי אומר עיקרי אמונת ישראל ותורה, אז זה אומר שזה לא אותו דבר. אז מה זה? כן? מבחינת ה... ההבנה שלנו. קודם כל לפי סדר הדברים, עיקרי אמונת ישראל ותורה. הוא לא כתב עיקרי התורה ואמונת ישראל תלויים בו, זה אומר שאמונת ישראל קודמת לתורה. זה דבר חשוב ביותר, כן? וכאשר אומר ישראל, כמובן הכוונה היא לאומה. כן? השאלה שצריך לשאול זה לגבי המושג הזה אמונה. מה זה אמונה? אז לפעד הדקדוקית, המילה אמונה זה בא מלשון אמנה. כן? אמנה זה מה שמחבר. ככה מסביר הרב קוק, בין היתר, בעולת חייה, אבל יש גם אחרים שמסבירים את אותו דבר. זה משהו שמחבר בין אנשים שונים. זאת אומרת, זה מה שמשותף, זה מה שמשותף לקבוצה הזאת שנקראת ישראל. כן? וזה עיקר הבירור של הספר הזה. זה הנושא של הכוזרי. הכוזרי לא עוסק ב... לא עוסק, הוא עוסק, אבל המיקוד שלו הוא לא במצוות, הוא לא בפן ההלכתי, הוא לא בפן לא, מעשי, יש גם הרבה סוגיות מעשיות דווקא, אבל הוא לא בא התכלית שלו היא לא לבוא ולהגיד מה אני צריך לעשות, אלא מי אני. כן? והאמונה הזאת היא האמונה של הקולקטיב, של העם, לא של יחיד כזה או אחר. הוא לא עוסק בפרט, הוא עוסק בכלל. כן? זה דבר אחד. ומבחינתו יש אמת אחת. האמת הזאת היא האמת של הכלל. כך עם ישראל מציג את עצמו כלפי העולם. כל פרט ופרט לאחר מכן, זה כבר סיפור אחר. אבל יש דבר כזה שנקרא כלל ישראל, אני מדבר בכוונה במושגים מודרניים יותר, כן? של הרב קוק במניטו, אבל הכלל מציג כלפי העולם אמת מסוימת, אבל זו האמת. אין בלתה. כן? זה לא שאני מציג את האמת שלי מול מישהו אחר שבא עם האמת שלו, זה לא הכוונה, אלא אני בא ומציג את הדבר מצד עצמו. כן? אז למה כתוב כאן לא עיקרי האמת והתורה תלויים בו, אלא עיקרי אמונת ישראל? כי האמונה זה היחס שלי לדבר הזה, לאמת הזו. בסדר? וכאן, אם יש אמת אחת, יש התייחסויות שונות לאמת הזאת. מצד אחד, ישראל, ואמונת ישראל, איך ישראל כעם תופס את האמת הזו, ויש אחרים גם כן. בסדר? הדגש, ובגלל הדגש הזה, בעיקר באוניברסיטה, לא אוהבים את הכוזרי, זה היסוד הלאומי. מעדיפים דברים אוניברסליים. אז מעדיפים לעסוק במורה. זה אותו דבר עם הרב קוק, אורות ואורות הקודש בצד השני. לא יודע מאיפה זה בא להם ההבחנות האלה, כן? אבל אורות זה לאומי. לרב צבי יהודה שערך, אז חייב להיות משהו לאומי ואפילו לאומני. אורות הקודש זה הרב הנזיר, זה פילוסוף, זה... טוב, הבנו את הדבר הזה. אבל זה מה שהגאון רוצה שאנחנו נבין כאן. הספר הכוזרי הוא קדוש וטהור. מה זה טהור? אין בו שום השפעה זרה. גם אם בהתחלה אנחנו נראה בסימנים הראשונים, כאשר הוא מביא את דברי הפילוסוף ודברי החכם הנוצרי ודברי החכם המוסלמי, זהו, בזה זה מסתיים. ברגע שהם מסתלקים, רבי יהודה הלוי עוסק במה שיש לנו כעם ישראל לומר. גם אם הוא תוך כדי הדברים כמובן מתפלסף עם הדעות גם של הקראים וגם עם דעות של הפילוסופים היהודים בני זמנו וכו', כן? הוא בא לומר מה יש לנו בצורה, יש לנו לומר בצורה ברורה, חדה לפעמים, כן? ולא מחפש, לא מחפש שום תאפורה ממש הולך ישר ולעין. בסדר?
כן.
קודם כל נשאל אם במגזר שלנו לומדים את הכוזר. נתחיל מהשאלה המתבקשת.
יש
התשובה. לא, לא, חייבים הכוזרי.
יש להם את ההוצאה שלהם.
לא, לא, אבל זה אותו דבר, זה לא משנה. לא אלה ולא אלה לומדים את הכוזרי. זה לא עניין של קשה מדי, זה עניין לא, אני צריך להגיד, יש כמה ישיבות שבשיעור א', יש שיעור על הכוזרי. אחרי כמה סימנים סודרים את הספר ועוברים למשהו אחר. הבנתם את הפרינציפ הזה מספיק. לא, זה לא עניין של פילוסופיה עמוקה, זה עניין שאין, לא מבין היום למה לא לומדים מספר מתחילתו עד סופו. זה הכל טעימות. מה? כן, ובדרך כלל מדלגים דווקא לסימנים הראשונים שהוא מתמודד עם שאר הדעות, כי זה כבר קרוב לכפירה. בסדר. אז זה דבר אחד. אז בספר עצמו יש התמודדות עם מה שהיה נפוץ בתקופתו של רבי יהודה. יש כאלה אגב שאומרים שהספר הוא נכתב כתשובה ליהודי קראי שהעלה כל מיני טענות, וזה מסביר את השם של הספר בערבית, כן, הדת המושפלת, ומתן ראיות לאמיתת הדברים. לא יודע אם זה מדויק עד הסוף, אבל סביר להניח שכן. מה עוד אפשר להגיד במבוא ככה? זה פחות או יותר הדברים. אז נעבור לתחילת הספר. תחילת הספר, במהדורה שלנו יש הקדמה ארוכה מאוד שמסביר את שיקולי התרגום שלו וכו'. כן, כן, לא, כדאי לקרוא מבחינה היסטורית וכל זה, זה דברים חשובים. טוב. מה? טוב, אז ככה אומר. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הנמשכים אחרי הפילוסופיה, והפילוסופיה בתקופה של הכוזרי זה הפילוסופיה הסקולסטית של ימי הביניים, גרסה אריסטו וקצת נאופלטליזם, ואנחנו נצטרך להתמודד עם חלק מהדברים האלה, כן? זה משך המון המון יהודי, בעיקר בספרד. אריסטו נשכח לחלוטין, גם אפלטון נשכחו לחלוטין בתקופה ארוכה מאוד 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 של יותר מ-1,000 שנה. הפילוסופיה השלטת בתקופת חז"ל היא הסטואה. זה קרוב במובנים מסוימים לאריסטו, אבל זה לא אריסטו. הייתה גם עוד שיטה, השיטה של אפיקורוס, לא במובן שאנחנו מייחסים למילה הזו היום, וחז"ל הכירו אותה, אבל זה היו שתי השיטות, לא שמעו על אריסטו ואפלטון מילה וחצי מילה. מי שהציל את אריסטו בעיקר מהשכחה, זה פילוסופים נוצרים מאזור סוריה וטורקיה של היום, החל מהמאה השנייה השלישית של הספירה, מצאו כל מיני כתבי יד או העתקות. לא ידעו בדיוק למי לייחס את זה בהתחלה, אז שמעו את המילה שם אריסטו, אז אמרו הכל זה אריסטו. חלק מהכתביות שמצאו אז זה אפלטון. ולכן זו תקופה ארוכה מאוד, היו בלבולים, אבל היום הדברים ברורים. הפילוסופים האלה, תיאולוגים נוצרים, פילוסופים נוצרים, תרגמו מיוונית לסורית, זה עבר אחר כך תרגום נוסף מסורית לערבית, כאשר המוסלמים כבשו את כל האזור, המוסלמים הערבים כבשו את כל האזור, ואז התחיל מפעל של תרגומים בבגדד, החל מהמאה השביעית עד המאה העשירית. כמו כל תרגום, הוא לא נוטרלי. הכל תחת הכותרת זה אריסטו. פיזיקה של אריסטו, מטאפיזיקה של אריסטו, לא כל הספרים, חלק מהספרים לזה. וככה זה התגלגל מבגדד, אחר כך בעקבות הכובשים המוסלמים בכל העולם המוסלמי. באותה תקופה, במערב הנוצרי, לא יודעים מי זה אריסטו. מגלים את אריסטו החל מהעשירית ה-11 בעולם הנוצרי. ואז הוא מתורגם לראשונה ללטינית של אותה תקופה, ומלטינית של אותה תקופה לאחר מכן לכל השפות האירופיות. כן? אבל כאשר אנשים פוגשים את הפילוסופיה של אריסטו, הם בהלם טוטלי. לא רק כי הוא נותן תמונה שלמה של או נותן תשובה למה שאנשים שואלים, איך העולם מתפקד, מה מהות העולם ומה מהות האדם ומה עליו לעשות, אלא כי באמת זה נשמע לאנשים משהו רציונלי, קוהרנטי, כן? ואפשר לסמוך על הדברים האלה. פיזיקה של אריסטו תחזיק מעמד 2000 שנה, מהמאה החמישית לפני הספירה עד 1500. מדייקים זה עד 1610.
עד ניוטון, לא?
קצת לפני ניוטון. ניוטון בא בעקבות. כן? 2000 שנה. אנשים חשבו שכך צריך לתאר את העולם. עד כדי כך שאנחנו נראה את ההתייחסות של רבי יהודה הלוי עצמו לסיפור של הגלגלים. אבל מספיק לפתוח את משנה תורה של הרמב"ם, בהלכות יסודי התורה, ולראות שהוא פוסק את הפיזיקה של אריסטו להלכה. זאת אומרת, לא עלה על דעת של מישהו לבוא ולהגיד אולי יש בעיה. זה היה כל כך חזק וכל כך ברור שזה כך, זהו. ולכן צריך לתפוס את כנראה, או להבין את התגובה של אותם יהודים. שוב, אנחנו בספרד עוד המוסלמית, כן? יש פתיחות. היהודים יכולים להגיע לעמדות שלטון, וזה גם אחרי גם הכיבוש של הנוצרים בחזרה, זה גם ימשיך ככה עוד 200 שנה. והם נחשפים לכל הדברים האלה, והם שואלים כנראה את הרבנים, נו, מה קורה פה? איך אנחנו מסדרים את אריסטו בצד אחד והתורה בצד השני? ויש כאלה שירצו לעשות סינתזה מסוימת. ויש אחד שבא ואומר, יש גבול. וזה רבי יהודה הלוי. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו, מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, ובין מאמיני דתות אחרות, שזה הנצחות והאסלאם, ומבין המינים מבני ישראל שזה הקראים. באותה תקופה זאת תנועה חשובה ביותר. לא כל כך בספרד, אבל בבל, מצרים וצפון אפריקה, בוודאי שכן. כן? ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה. טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה. זה הקשר עם הסיפור ההיסטורי של מלך כזר, שכנראה בשנת 740 התגייר. בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. מלך זה, מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשיך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם הוא מקריב קורבנות בלב שלם. אולם, עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. דבר זה גרם לו, למלך הכוזרים, לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. טוב, מה זה הסיפור הזה של החלום? למה הוא מזכיר את את המושג הזה, חלום כאן? כן? אז חלום זה דבר ש... מה שאנחנו רואים בחלום זה לא המציאות, אלא זה משהו שאנחנו מדמים לעצמנו, כן? ובחלום בהרבה פעמים אנחנו מחברים דברים שאם היינו חושבים על הדברים האלה בצורה מודעת, היו אומרים מה הקשר? איך הצלחתי לחבר בין שני דברים שאין להם שום קשר, כן? אבל בחלום ככה זה קורה. וכנראה שהחלום הזה לא נתן לו, לפי הטענה של רבי יהודה לוי, לא נתן לו מנוח, והוא שאל את עצמו האם באמת מה שהוא עושה היום, זה הדבר. יכול להיות שיש כאן גם רמז מפרילך רבי יהודה לוי לחלום של פרו, שגם כן תוך כדי החלום התחיל לערער במציאות, אבל בין כך ובין כך, זה מה שככה הוא מתחיל את הסיפור הזה. בעקבות החלום הוא מבין שגם אם יש לו כוונות טובות, יש גם חשיבות למעשה. והמעשה שהוא עושה כרגע, ולפי התיאור שיש לנו כאן, הוא מקריב קורבנות וכו', כן? זה לא המעשה שריבונו של עולם רוצה. טוב. הרבה אנשים היו אומרים, טוב, זה בסדר, חלום שווא. כן? עוברים הלאה, אבל כנראה שלא. בסדר, אפשר להגיד את זה, אפשר גם להגיד שרבי יהודה לוי חיפש איזשהו פתיח כזה כדי להסביר איך מה שהוא רוצה אחר כך לגלגל בספר, ומצא את זה כמסגרת ספרותית נאותה לזה. אפשר כל הנערים האלה, הביטוי הזה, כוונתך רצויה, בעיני האלוה, אבל המעשיך אינו רצוי, שימש אחר כך רבים רבים כדי להסביר לאנשים שבאים עם כוונות טובות מדוע תכלס הם טועים. למשל מניטו אמר את זה על הוויכוח שמתנהל עד היום בין הרפורמים בצד אחד ובין האורתודוקסים בצד השני. וכך הוא אמר, הכוונות של הרפורמים טובות, המעשים לא. המעשים של האורתודוקסים טובים, הכוונות שלהם לא. טוב, צריך להבין את הדברים, צריכה התאמה, להיות התאמה בין הכוונות והמעשים. זה לא זה, כן? יהדות זה לא רק מעשים, לא רק מצוות, אלא גם יש כוונות. אתה לא, דיברנו לפני זה על רובוט ואוטומט, אתה לא פועל כמו רובוט שאומרים לו, כתוב בספר, אז תעשה, ומנסה להבין. אולי יש קצת הקיצה לכיוון תורת חב"ד בדברים האלה גם כן. אצל חב"ד הכל זה המצוות, כן? חב"ד טוענים, זאת אומרת ככה כתוב בתניא, שהאורות שבכלים יותר גבוהים מהאורות שבאור עצמו, אז הכלים זה המצוות, ולכן קודם כל צריך לעשות את המצוות. אתה עושה ואחר כך תבין. לא יודע אם מישהו בדיוק מבין מתוך ידי הזה, אבל זה הבסיס שלהם, כן? אתה עושה ואתה אמור להבין תוך כדי עשייה, לא צריך להסביר לך מי אתה. הרפורמים זה בדיוק הפוך לכאורה, ולא מדבר על רפורמים של היום, זה כבר השתנה לחלוטין. אבל כאילו הרפורמה בגלגול המערבי שלה בתחילת הדרך, התמודדו עם אנשים שכבר היו מתבוללים לגמרי. היו צריכים להסביר להם מי הם, כדי להחזיר אותם. באמת הוא תמיד היה בא ואומר, טוב, אתם מסבירים, ומתי הם חוזרים בדיוק. זאת אומרת, מתי זה הופך להיות מעשי הדבר הזה? ההסבר יכול להיות מאוד יפה. הוא יכול להיות משכנע, אבל אם הוא לא מביא בסופו של דבר לידי מעשה ברור, זה כוונת חטוא, זה בסדר, בתיים כוונות טובות, אבל בסופו של דבר. לכן צריך שני הדברים. טוב, נסגור את הסוגריים. והנה רבות מטענות החבר אומר, היו לי לקורת רוח ביותם מסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר כי אכתוב את הטענות ההן כאשר עד יתגלגלו, והמשכילים יבינו. בסדר? מספרים כי מי שנגלו לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשי הוא אינו רצוי. ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה אל הפילוסוף אחד וישאל להו להמנתו. למה הוא פונה לפילוסוף דווקא? מה? בדיוק. נכון, נכון. כי הפילוסוף מתבונן בדברים, השלב המעשי לא... לא כל כך מעניין אותו, כן? מי אומר שאני חייב לחיות לפי מה שאני אומר? גם כן דבר חשוב. אז לכן הוא פונה לפילוסוף. אני זוכר שפעם מניטו אמר שכאשר הוא היה צעיר ולמד את הדברים האלה, הם למדו מתוך כתב יד. וכאן אנחנו נראה שיש רק פילוסוף אחד. מניטו אמר שיש כאן שני פילוסופים למעשה, ואחד איזשהו שיבוש בדברים האלה. אני לא יודע אשמח מה הוא בדיוק... אמר את מה שאמר, אני רק מציין את זה שאני פעם שמעתי ככה. טוב.
אם הוא מבקש את המעשה, הוא לא צריך לדמות לפילוסוף.
לא, 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 לא זה, שיש כאן תיאור של שתי...
כן, תמיד, תרב חמול,
לא, לא, ברור.
יש את המעשה הרצוי.
כן, כן, ברור.
למה הלכת לפילוסוף? כבר אשך בסדר.
כן, אבל הפילוסוף יש לו יתרון. יש לו יתרון. יש לו שיטה שמסבירה את הכל. הנצחות זה דת. האסלאם זה דת. דת פונה ליחיד. אומרת ליחיד, אתה עושה כך ואתה לא עושה כך. אתה מאמין בזה ואתה לא מאמין בזה. הפילוסופיה באה להסביר את הכל. לפחות היא מתיימרת, והשיטה הפילוסופית של אריסטו אכן נותנת מענה לשלושת השאלות שכל אדם משכיל אמור לשאול את עצמו, והן השאלה של איך העסק הזה פועל, איך העולם מתפקד, זה הנושא של הפיזיקה אצל אריסטו. אחר כך השאלה של אני כאדם, איך אני צריך לנהוג כלפי הסובבים אותי, זה הנושא של האתיקה אצל אריסטו. כן? והדבר השלישי, איך אני, כפרט, יכול לקנות לעצמי ממד של נצחיות? זה שלושת השאלות שכל אדם משכיל לפי אריסטו אמור לשאול את עצמו. כן? בסדר? למה הוא לא פונה למשל לנצחות אל האסלאם? מסיבה אחת פשוטה. אם אנחנו בודקים את התפתחות הנצחות והאסלאם, אנחנו רואים דבר מעניין. אריסטו קודם לנצחות בכמה מאות שנים. בסדר? ואמרתי, הוא נשכח לגמרי, אבל שלושת הנושאים האלה, שלושת השאלות האלה, אני אשתמש בכוונה במילים של הפילוסופים היוונים. מה זה הקוסמוס? שזה התרגום העברי, זה יקום, אבל זה לא מדויק. כן? מה זה האתיקה? ומה זה הישועה? שלושת השאלות האלה נשאלו על ידי חכמי הסטואה. הם נתנו תשובה שונה מאריסטו, אבל אותן שאלות היו השאלות. וכאשר הנוצרים הראשונים, שהיו יהודים, פגשו את העולם של הפילוסופיה היוונית, אותם שליחים שנשלחו כביכול, מי הם פגשו? חכמים ששאלו את אותם שלושת השאלות. ומה הם אמרו, מה הם אמרו להם? הם אמרו להם, יש בעיה אך ורק עם הסעיף השלישי. זאת אומרת, אתם יכולים להמשיך להחזיק באותה תפיסה של הקוסמוס, אתם יכולים להמשיך עם אותה אתיקה, מבנה החברה וכל מה שמשתמע מזה, אבל אתם, אנחנו נחליף לכם את התשובה לסעיף השלישי, איך אני יכול להקנות לעצמי חיים נצחיים. ובמקום לדבר איתם על דברים נורא נורא מסובכים, הם אמרו להם, יש לנו פתרון קל ופשוט. תאמינו באותו האיש, ואתם קניתם לעצמכם כבר ממד נצחי. בן אדם אמר, בסדר, סך הכל, שני שליש נשאר, שליש אני מחליף. והשליש הזה, אגב, הרבה יותר סימפטי ממה שנדרשתי לעשות לפני זה. אז למה לא לאמץ את זה? ואכן, תוך עשרות שנים, כפשו את כל האזור של טורקיה של היום, אסיה התיכונה, וצפון אפריקה. באו המוסלמים, כמה מאות שנים אחרי זה, מה אמרו להם? אנחנו גם נחליף לכם את הסעיף השלישי. טוב. זאת אומרת, הם לא מעררים את היסודות של כל התפיסת העולם. אז אצל מי אני יכול לקבל כן תפיסה כוללת? אצל הפילוסוף, ולכן אני פונה לפילוסוף. בסדר? טוב. כמובן שההצגה של רבי יהודה הלוי של הפילוסופיה האריסטוטלית כאן היא לא, היא מוטט לטובת מה שהוא רוצה להגיד אחר כך. זאת אומרת, הוא מציג את הדברים בצורה מסוימת, כך שאחר כך הוא יוכל להרוס את הכל. כן? אז יש הרבה שיכולים לבוא ולהגיד, זה לא בדיוק אריסטו. קודם כל זה נכון, זה לא אריסטו. כי דרך התרגום גם לסורית וערבית, ואחר מכן לכל מיני שפות אחרות, אריסטו עבר הרבה הרבה גלגולים. אז אריסטו, הליבה, זה מה שהפילוסופים הערבים רצו להבין מתוך אריסטו. בסדר? זה אריסטו משופץ מאוד, בסדר? אבל מתוך זה הוא לוקח את הגרעין הקשה, וזה מה שהוא רוצה להסביר. אז הוא אומר כך, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה אל היות המכוון, חפץ בדבר החסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסכון בעינו עומד. טוב, כבר כאן דיון של חודשים. מה הוא אומר? קודם כל מדבר על האלוה. שאלה, אצל אריסטו יש אלוה?
לא במובן של מחוקק ונותן חוקים.
מה? אז כאן אנחנו כבר בבעיה. אצל אריסטו אין אלוה במובן המקראי של המילה. אין גם אלוה במובן המוסלמי של המילה. זה כבר תוספת מאוחרת של אותם פילוסופים ערבים שרצו להישאר בחיים. בבגדד, במאה השמינית והתשיעית, אם מישהו בא ואומר, אין דבר כזה, לא צריך דאש וזה, אותו דבר. בסדר? אז. דבר נוסף שאני חייב להגיד מיד. בוודאי, בוודאי, האלוהה המוזכר כאן אינו הבורא. כי אין מושג של בריאה אצל אריסטו. אין ביוונית מילה מקבילה לעברית ברו. כן? העולם הוא נצחי מבחינת אריסטו. כן. הוא קדמון ונצחי. וזה לא אותו, זה לא אותו דבר. נגיע לכל הדיוקים האלה, כן? ואותו אלוה, אם יש דבר כזה, יותר דומה למה שאצל וולטר יקרא אחר כך השען הגדול שמסדר את השעון של העולם. בסדר? ולכן הוא אומר כאן, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה. הוא לא מי שהוא, אומר מניטו, הוא משהו. הוא בלתי פרסונלי לחלוטין, הוא לא בעל רצון. למה הוא לא בעל רצון? כי זה בלתי אפשרי, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. אתם מייחסים לו, רוצים לייחס לו תכונות אנושיות? הוא מעבר לכל הדברים האלה, זה לא שייך לדבר על התכונות האלה. זאת שאלת התארים השליליים או החיוביים של ימי הביניים. האם אפשר, זאת שאלה של תיאולוגיה, לא של פילוסופיה, בהנחה שיש אל כלשהו, האם אפשר לייחס לו תוארים כלשהם? רמב״ם מפורסם בעמדה שלו שאי אפשר, זה גידוף אפילו, כי אתה מייחס בסופו של דבר לאותו אל תכונות אנושיות.
ואז הוא לא שלם גם.
זה לא עניין של שלם או לא. קודם כל, זה הופך אותו לאחד משלנו. כן? אז זה הדבר הראשון. לכן אצל הפילוסופים, אני אקרא להם הפילוסופים הדתיים, שמזכירים את המילה אל, מה שלא קיים לא אצל אריסטו ולא אצל אפלטון, כן? גם אם הרב הנזיר כותב דברים הפוכים בכל הנבואה, לא ברור לי מאיפה הוא לקח את הדברים האלה. אין מושג של אל במובן שלנו. אז בטח שהוא לא בעל רצון ושום דבר, כן? כי הוא יתברך מרומם על כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על להיות המכוון חפץ בדבר שחסר. אם אני רוצה משהו, סימן שזה חסר לי, אז מה זה אומר אני רוצה? זה אומר שכרגע חסר לי, אני לא שלם, כאן השלמות. זה קצת קשור לכל אלה שבאים ואומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי, ועכשיו מתחילים להצביע, הוא רוצה להיות מלך, אבל איך אפשר להיות מלך אם אין עם כדי לשלוט עליו? רגע, אתה רוצה להגיד שחסר לקדוש ברוך הוא משהו? לא, הוא רוצה להיטיב עם הבריות. גם כאן חסר משהו. זאת אומרת, כל הסבר שאנחנו יכולים לתת, תמיד בסופו של דבר אנחנו נשאל את השאלה, בסופו של דבר אתה בא וטוען שחסר משהו. איך יכול להיות? הוא שיא השלמות. לכן מניטו בא ואומר, הוא ברא מסיבותיו הוא, ואנחנו לא יודעים. וצריך כאן לדייק בכל האמירות האלה. זה נשמע מאוד יפה. לדרשה של שבת בבוקר זה יפה מאוד. אבל כשאתה בודק לעומק מה נאמר בדיוק, סליחה.
תרגומים הישנים לא כתוב אל, אלא בורא כל הזמן.
לכן אני אומר, זאת טעות בסיסית. אבל שוב. מה? אין מושג של בורא אצל הפילוסופים. זה בדיוק הבעיה של כל התרגומים האלה. ברגע שלא שמים לב שבשפה מסוימת אין מושגים מסוימים, ואתה מכניס אותם בתרגום, אתה משנה את הכל. למשל.
אבל גם לא
רואה. ברור, לכן אני אומר, זה בעייתי, אבל כשאתה אומר אל או אלוה, היום זה נשמע קצת יותר פרווה כזה. כן? כי אתה יכול להגיד, זה האל של הפילוסופים, זה השען של וולטר. זה לא האל הבורא של המקרא שבראשית ברא. זה, אתה יכול להגיד, כוח עליון, לא יודע, כל מיני ביטויים כאלה שלא אומרים שום דבר, כן? בסדר. ולכן אמרתי, זה פילוסוף דתי כאן, זה לא אריסטו, אריסטו מדבר על מנוע. כשאנחנו נראה את התיאור של הגלגלים וכל הדברים האלה, הביטוי ביוונית אצל אריסטו זה המנוע.
אז
יש מנוע שמסובב את כל הגלגלים. אז אמרתי, וולטר תרגם את זה, השען שאחראי לשמן את השעון כדי שהגלגלים יסתובבו בלי לעשות רעש בלילה. בסדר? זה אותו רעיון, זה משהו, זה לא מישהו בעל רצון, זה בדיוק זה, כן? אז ברור שכאן בורא זה ממש לא יכול להיות בפי הפילוסוף.
אבל לפי הדתות, כן, זאת אומרת, הפילוסופים לא
מקבלים
בורא או
אריסטו,
העולם הוא נצחי, לכן
הוא
שייך בורא. אבל בדתות...
כן, זה כשהוא יגיע לטענות של הנוצרים והמוסלמים, ודאי שכן. זה ודאי שכן, אבל קודם כל הוא מציג את העמדה הזאת, כן? אבל הטענה היא כאן טענה לוגית, כי אתה מגדיר את האל הזה כשיא השלמות. סוגריים. מנהים לך ההגדרה הזאת. זה ההגדרה של תיאולוגים. בסדר? אבל נעזוב את ההערה הזאת כרגע. אתה אומר, הוא שיא השלמות, ואתה מדבר על רצון. זה תרתי דסתרי, זה לא הולך. אם הוא בעל רצון, זה אומר ש...
הוא לא שלם.
אז איך אתה מדבר על שיא השלמות?
קצת פה אני רוצה לשאול משהו, כי קצת הנושא הוא קצת קשה לי, כי
הוא מאוד קשה.
כי אתה יכול להיות, אתן דוגמה, איש שהוא בעל חסד,
כן.
הוא איש חסד.
כן.
שהוא עכשיו נותן צדקה, זה לא כי חסר לו משהו. מטבעו הוא נותן חסד, הוא לא מרגיש שהוא צריך לקבל משהו, לא, הוא נותן חסד
כן.
מטבעו.
כן.
ופה זה מראה שאתה יכול לעשות משהו, או נותן משהו, לא מתוך זה חסר לך משהו. אתה משפיע החוץ על משהו, לא כי חסר לך משהו.
זה לא...
כל פעם מקשרים בין רצון כאילו לבין חוסר של משהו, ואני לא רואה שזה קיים כל הזמן. לפעמים אני יכול לעשות דברים, יש לי רצון לתת צדקה, לא כי חסר לי לתת צדקה. זה הטבע שלי, לצאת ולהשפיע.
כן, ככה אתה רוצה לתרץ את הטענה שהוא ברא כדי להיטיב עם הבריות. שהוא רצה להיטיב עם הבריות.
לא קשור.
אז זה אותו דבר.
אני אומר, האם רצון בהכרח מראה על חיסרון? לא נראה לי.
רצון
ב...
כן, כן, כי אתה אפילו אתה תגיד שזה הכוונה התאורה יותר שאתה עושה את זה כי אתה רוצה לעשות נחת רוח לבורא, אז זה אומר שיש תמורה בעד האגר.
זה לא מורה לחיסרון.
זה כן, במובן הפילוסופי כן. כן. אני לא צריך לעשות שום דבר. אני כפי שאני. בוודאי שאני לא צריך לברוא. גם כן. כן? אז אומר כאן. איפה היינו? וכן מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים מעל ידיעות הפרטים. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. זו עוד טענה נוספת. נניח שיש, זה כבר זרם אחר של הפילוסופיה, כי אני אומר, כאן יש הרבה הרבה זרמים במובעים ביחד בכמה משפטים. יש אחד שבא ואומר, טוב, אני מפעיל את הראש זה, אני מתחיל. יש סיבות, חוק הסיבתיות, לכל סיבה, לכל תופעה יש סיבה, ואני מתחיל את השרשרת אחורה. אני מגיע ל...
סיבה ראשונה.
שנייה, עוצרים. מושג של סיבה ראשונה לא קיימת אצל אריסטו. הוא מגיע לסיבות ראשוניות. דרך המפרשים שלו הם צמצמו את זה לסיבה ראשונה. ואמרו, הנה הסיבה הראשונה זה מי? זה הלאה. בסדר? אז בצורה לוגית לכאורה, חוק הסיבתיות, עשיתי את כל השרשרת ואמרתי, בסדר, יש, הנה, בורא אפילו. פעם הוא ברא. אבל מאז, זה מעניין אותו? זה נשכח ממנו. אתה רוצה להגיד שהוא מתעניין בפרטי הפרטים, מה אתה עושה כל בוקר, וזה ממש לא. הוא לא יורד לרזולוציה הזאת. אין השגחה פרטית. שאלה אם יש בכלל השגחה כללית, כי זה לא מעניין אותו, יכול להיות שזה נשכח, זה תת זרם שונה, אבל צריך לתפוס את המסגרת, כן? גם אם אתה בא ואומר מסיבות לוגיות, כביכול, כי אתה מפעיל את חוק הסיבתיות, שיש בהכרח בורא, אין זה אומר שהבורא הזה מתעניין לא במה שאתה עושה, ובכלל במה שקורה. זאת הטענה כאן, בסדר? ולכן כאשר אתה מדבר על כל הדברים האלה שיש ידיעה פתאום של פרטים, זה אומר גם כן שאם הוא, אתה חייב לשאול את עצמך, האם הוא, אם הוא מושפע מאותה ידיעה. כי מה זה ידיעה? זה ידיעה, זה משהו שאמור להשפיע עליי. כתוצאה מהידיעה אני עושה א' ואני לא עושה את ב'. אז זה אומר שאתה מדבר על שינוי רצון אצל הבורא? גוואלד, איך יכול להיות דבר כזה? הוא לא מושפע ממעשה האדם. הוא לא מושפע ממעשה הבריאה בכלל. כי אם אתה אומר שהוא מושפע, זה אומר שחל בו שינוי, איך יכול לחול בו שינוי? זה נוגד אחד מהאקסיומות של התיאולוגיה, של ימי הביניים. אז זאת הטענה השנייה כאן. נמצא שאין האלוהה מכיר אותך. זה ההשגחה הפרטית. וכל אחת, ועל אחת כמה וכמה, אינו יודע כוונתך ומעשיך. מה אתה מספר לי איזשהו חלום כזה? רצוי, לא רצוי, וזה בעיני מי? אמרת שאמרו לך בחלום, כוונתך רצויה לפני מי? האלוהה. זה באמת חלום אבסורדי מה שאתה חלמת. זה לא יכול להיות. אולי אתה חושב את עצמך לאלוה? כן. מי זה האלוה הזה שאתה מדבר עליו? אחד שהוא... אני פילוסוף, אני שולל לחלוטין את כל היסודות האלה. אז אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה את תנועתך. ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי האלוהה ברעך, אין מאמרם זה כי אם על דרך האשלה. כי האלוהה הוא אמנם עילת העילות בהתאבות כל נברא, זה חוק הסיבתיות. אך הנברא לא בכוונה מאת האלוהה נתאבה. יצא לו מה שיצא לו, אבל הוא לא התכוון שיצא לו מה שיצא לו. טוב, זה אנחנו נראה בשבוע הבא.
זה מוכרח כביכול,
כי
אדם שיצא אדם, לא שהוא רצה
לברוח. לא, אנחנו נראה את ההסבר קצת מסובך מבחינה טכנית כאן, אבל זה ההסבר, טוב. לא שכנעתם אותי ואני אביא את המקורות שלי על הרצון, אני אביא את המקורות, טוב?